כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור תומר פרסיקו, עמית בכיר במכון שלום הרטמן, ועמית בכיר במרכז ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, ומרצה בחוג למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב. דוקטור פרסיקו חוקר את שורשי הליברליזם, זהות יהודית מודרנית ותהליכים בדת העכשווית. שלום לך דוקטור תומר פרסיקו, ותודה שאתה איתנו.
שלום שלום פרופסור ויצמן.
לא, דוקטור.
דוקטור.
נתחיל ברשותך בהגדרות.
קדימה.
מהו ליברליזם?
בואו נגדיר ליברליזם כמסגרת פוליטית שמחזיקה שקיימים מימדים בחייו של כל אחד, שמימושם המלא דרוש כדי שהוא יהיה חופשי, כדי שהיא או הוא יהיו חופשיים. לכולנו יש את אותם מימדים, אנחנו קוראים להם זכויות, והמטרה שלנו היא לכונן משטר, ממשלה, שתשמור על הזכויות האלה שלנו. זהו. בעצם ליברליזם הוא סוג של הסדר בין הרבה מאוד אנשים שמקימים לעצמם שלטון. ההסדר הזה מבוסס על שוויון מלא בין כולם, על שלטון שהוא בהסכמת הנמשלים, הם מקימים את השלטון בעצמם. והמטרה שלו היא חירות, חירות שמוגדרת כאוטונומיה, כמוגדרת באופן שאני יכול לעשות כל מה שאני רוצה במסגרת החוק. זאת אומרת, בלי לפגוע באחרים. ושכדי שאני אהיה חופשי ככה, צריך לשמור על כמה זכויות שיש לי. ביטוי, קניין, תנועה, חופש דת ומצפון וכו'.
אז מהו בעיניך יסוד היסודות של הליברליזם?
אני הייתי רוצה לומר שהליברליזם מבוסס על שני ערכים, חירות ושוויון, ותלוי בשני גורמים היסטוריים. האחד מהם הוא אינדיבידואליזם, והשני הוא גיוון. זאת אומרת, יש לנו את הערכים האלה, חירות ושוויון, חירות, שוב, יש הרבה הגדרות לחירות, מהי בדיוק חירות, אבל החירות הליברלית היא חירות שמוגדרת כאוטונומיה, אני עושה מה שאני רוצה, כן? חירות שלילית.
אנחנו נדבר על חירות שלילית.
לטעמו של ישעיהו ברלין, כן. אבל יש גם תנאים היסטוריים שמאפשרים או בעצם מולידים את הליברליזם, וזה אינדיבידואליזם מסוים שהתפתח במערב בעיקר, כאשר האדם תופס את עצמו כאחראי על עצמו, כשחייו שייכים לו, שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם החיים שלו. אלה לא דברים מובנים מאליהם. בשבילנו זה פשוט איך שאנחנו חיים, אבל בהרבה חברות, חברות מסורתיות, אתה לא ברשות עצמך, אתה ברשות המשפחה, אתה קודם כל חוליה בשרשרת, שנמתחת אחורה וקדימה ולצדדים, שהחמולה הגדולה. אנחנו לא מבינים את הדברים האלה היום, אבל כדי שיהיה ליברליזם, אתה צריך להחשיב את עצמך כאינדיבידואל. ברגע שאתה כן אינדיבידואל, זאת אומרת, עם התפתחות האינדיבידואליזם, וזה קורה בהדרגה, יש גם יותר ויותר גיוון. כי אם אני חושב לעצמי ומחליט בעצמי, אנשים שונים יחשבו ויחליטו דברים שונים. וברגע שיש אינדיבידואליזם וגיוון, אנחנו צריכים דרך מסוימת לנהל את החברה, כך שלא נרביץ ונקה ונכריח ונכפה כל הזמן אחד על השני ואחד את השני. כן? כי אנחנו מגוונים, אנחנו אינדיבידואלים מגוונים, והליברליזם בא לפתור את הבעיה הזאת. הנה, כל אחד יהיה לו את המרחב הפרטי שלו, יהיה לו את הזכויות שלו, במרחב הזה הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, כל עוד כמובן הוא לא מתנגש במרחב, פולש למרחב של האדם השני. זה ליברליזם.
איך אתה מוצא את שורשי הליברליזם דווקא ביהדות?
אם דיברנו כרגע על אינדיבידואליזם, צריך לשאול מאיפה הגיע האינדיבידואליזם? מאיפה הגיעה התפיסה שכל אחד הוא אדם ברשות עצמו, שכל אחד הוא אוטונומי, שיש לנו את הרשות לחשוב בעצמנו, לבחור בעצמנו, ולהתנתק אפילו מסביבתנו אם אנחנו רק רוצים. ואני חושב שבמערב, ואפילו בעולם כולו, אנחנו מוצאים את זה בתורה. אנחנו מוצאים את זה בפרק א' של בראשית. בלי כמובן להתייחס, להניח שהתורה ניתנה מידי האל, אבל זה איזושהי יצירה תרבותית שמדגישה כבר בפרק א' שבראשית שיש איכות מסוימת ומשמעות מסוימת לכל אדם ואדם. האדם נברא בצלם אלוהים, וזה גם אומר שכולנו באופן מהותי שווים, כי כולנו נבראנו בצלם אלוהים, זה לכל האנושות. סליחה. אבל זה גם אומר שהחיים של כולנו הם משמעותיים, שכל אחד ואחד הוא, כמו שאומרת המשנה, עולם ומלואו. כן? שכל אחד הוא ייחודי וחסר תחליף. זה שוב לא מובן מאליו. זה מאוד לא מובן מאליו. גם במסופוטמיה העתיקה, ביוון, ברומא, לא כל אחד היה משמעותי. אנשים היו ברי תחליף. כן? היה אפשר להחליף אותך תמורת שני עבדים, או אם אתה חטאת להרוג את הבן שלך, או כל מיני דברים כאלה שלנו נראים מוזרים ואפילו מפלצתיים, אבל היו דבר יום שביומו.
אבל ביהדות גם יש את פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים וכו' וכו'.
אז גם בתנך עצמו יש הדהוד להיגיון הנפוץ בכל מסופוטמיה העתיקה. ודאי. גם היו יהודים שחשבו ככה למעשה, הנביאים, יחזקאל וירמיהו, לא היו שניהם זועקים, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, לא, אסור דבר כזה, איש בחטאו יומת, הנפש החוטאת היא תמות. למה הם צעקו את זה? כי עם ישראל לא הבין את זה, נכון? ברור שעם ישראל, ברוב הזמן, היה כמו הסביבה שלו, כמו, כן, המזרח הקדום הנפוץ. אבל יש את הרעיון הזה שניתק כמו זרע בתורה, כן? שוב, אני מדבר כיצירה תרבותית, בלי להניח שום הנחות מטאפיזיות, כן? ומתחיל את פעולתו. עכשיו, האם היהדות העתיקה הייתה חברה ליברלית? ודאי שלא, כן? הייתה אנטי-ליברלית בהרבה מאוד צורות, בלי כל ספק. אבל הזרע הזה מתחיל את פעולתו, מתחיל לצמוח, מתחיל להשתכלל, מתחיל להפרות את החברה שסביבו. ואנחנו רואים לאט לאט, ודאי עם המעבר לנצרות, את הזרע הזה הולך ומתפתח, הולך וצומח, ו... לטעמי, כבר במאה ה-13, אנחנו יכולים לגלות שיח זכויות בתוך הכנסייה הקתולית. שיח שמדבר על זה שישנם מימדים אצל כל אדם, באופן שווה, לא רק אצל נוצרים, אלא גם אצל כופרים, שהם בלתי ניתנים לדריסה, שהם בלתי ניתנים לפלישה, שצריך להגן עליהם, כי הם צלם אלוהים של האדם. כן? הם האוצר האינדיבידואלי של כל אחד ואחד.
וזה נובע מהיהדות.
וזה נובע מאותו רעיון של צלם אלוהים, כמובן לא לבד, כן? אני ודאי לא חושב שצלם אלוהים לבדו הביא אותנו לסדר הליברלי, ממש לא, יש המון המון תנאים שונים, רומא נתנה לנו המון, יוון כבר נתנה לנו את הדמוקרטיה ורעיון האזרח, רומא נתנה לנו את שלטון החוק, את מה שנקרא natural law, החוק הטבעי שהיה לו היסטוריה ארוכה ומאוד פורה בימי הביניים, את החוק הפרטי, שדיבר על סובייקטיביות משפטית מקודשת במובן הזה שאי אפשר לפלוש אליה. היו הרבה דברים שתרמו לזה, אבל ודאי, לדעתי, הרעיון הזה, גם אם הוא לא תנאי מספיק, הוא תנאי הכרחי לפיתוח הסדר הליברלי.
אז הזכרת את הדמוקרטיה. בוא נדבר רגע על הקשר שבין ליברליזם לדמוקרטיה. אולי תגדיר קודם, מהי דמוקרטיה? Okay. אפופו השיחה שהייתה לי עם הסטודנט ממש לפני שנכנסנו.
כן, דיברנו על זה.
תגדיר.
אוקיי, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו בעצם מדברים על שלטון שנבחר על ידי העם, כן? אנחנו כבר, כשדיברנו על ליברליזם, דיברנו על שלטון בהסכמת העם, אבל איך ההסכמה הזאת מושגת? הרבה מאוד ליברלים לא חשבו שצריך בחירות, ולמעשה התנגדו לנתינת זכות בחירה, לא רק לכל הגברים, ובוודאי לנשים, שזה גם כן, רק במאה ה-20 אנחנו יודעים שהגיעו לזה.
וחלילה וחס לשחורים.
בסדר, ועוד כל מיני, כן? אז ההסכמה הזאת יכולה להיות תיאורטית מושגת, ככה הם לפחות חשבו, בכל מיני צורות. למשל, היה רעיון ידוע שאצילים בעצם מייצגים את האינטרסים של הצמיתים שלהם, או של הנתינים שלהם.
מגנה קארטה של 1215.
כן, אפשר, אז אתה לא צריך, הנה, אני מייצג את החבר'ה שלי, כן? את מי שחורש את השדות שלי. או, היה עוד רעיון שאומר, אם אתה בממלכה מסוימת ולא יצאת ממנה, סימן שאתה מסכים. אחרת היית יוצא, כן? בואו נזכור שהיה מדובר בעולם ללא גבולות, ללא דרכונים, זה לא בעיה באמת לעבור, אבל כמובן שזה רעיון מגוחך, כן? באיזשהו שלב הגיעו למסקנה שצריך ייצוג אמיתי, ודמוקרטיה מאפשרת בחירות לנציגים נבחרים שמייצגים את האינטרסים, לכאורה, או אנחנו מקווים גם במעשה, של הבוחרים שלהם. אז בשביל דמוקרטיה צריך בחירות, בחירות שוות והוגנות, בחירות חוזרות כל תקופה מסוימת. צריך שוויון בקולות, כל אחד שווה כל אחד, כן? צריך שיהיה כמובן חופש ביטוי וחופש תנועה וחופש התאגדות, אחרת אין באמת תחרות אמיתית על קולות הבוחר. צריך את כל התנאים האלה כדי לאפשר שלטון שהוא בהסכמת הנמשלים ממש בגלל שהם בוחרים בו. אני כן אומר עוד דבר אחד, דמוקרטיה היא לא רק כלי לקבלת הסכמת הנמשלים, היא גם כלי של הנמשלים לעצב את המדיניות של הממשלה כמובן, כן? ולא פחות מכך היא גם כלי לקבוצות, לקבוצות אתניות, לקולקטיבים, ללאומים, לאומות, לאפשר לעצמם בעצם זכות הגדרה עצמית. כי אם כולנו ביחד בוחרים את הנציגים שלנו, את הממשלה שלנו, אנחנו בעצם מנווטים את סיפור חיינו, את ההיסטוריה שלנו, אנחנו הקברניטים של הסיפור ההיסטורי של, של, שלנו, של העם שלנו, כן? וזה מאוד מאוד חשוב לכל מיני קבוצות אתניות, להיות הבעלות בית של הסיפור שלהם.
אנחנו עוד נגיע לזה כשנדבר על הלאומיות. לא הזכרת את חובת שמירת הזכויות של הפרטים בדמוקרטיה.
נכון. וזה בעצם נקודת המתח אולי בין ליברליזם לדמוקרטיה. היום נהוג לומר, באמת, וזה כמעט הפך להיות קצת בדיחה, שאפשר להיות דמוקרטיה לא ליברלית, כן? זאת אומרת, אנחנו שומעים את זה, למשל אורבן, ויקטור אורבן בהונגריה, רוצה ליצור דמוקרטיה לא ליברלית, גם פה יש קולות כאלה. והשאלה היא עד כמה באמת זה אפשרי. אני אמרתי כרגע שכדי שיהיו בחירות שוות והוגנות, צריך לכל הפחות לשמור על זכויות מסוימות, כמו ביטוי, תנועה, התאגדות, נכון? אחרת אין מפלגות ואין חופש דעות, כן? אפשר גם לדבר על דת ומצפון, אפשר לדבר על כל מיני דברים שקשה לדמיין דמוקרטיה בלעדיהם, ולכן בעצם הייתי רוצה לומר שדמוקרטיה לא ליברלית היא בעצם סתירה מן היובי. אין בעצם בחירות שוות והוגנות בלי חופש הביטוי, ואם אנחנו שומרים על חופש הביטוי ושומרים על זכויות אחרות, אנחנו ממילא בסוג של שלטון ליברלי, נכון? אמרנו, הליברליזם שומר על אותם מימדים שחשובים לנו לצורך חירותנו. ולכן הדיבורים האלה על דמוקרטיה או ליברלית הם לא רציניים לדעתי.
מה קדם למה? הליברליזם לדמוקרטיה?
הליברליזם כמובן קדם לדמוקרטיה, כן? קדם בהרבה אפילו. אנחנו, אם ניקח את ג'ון לוק, כן? כאבי הליברליזם, אנחנו מדברים על המאה ה-17, כן? על המאבקים הפנימיים בתוך אנגליה, הובס, אפשר אולי גם להזכיר אותו, כן? רוסו, קצת אחרי. אלה היו אנשים שחיו בממלכות, היה להם פרלמנט, והתפיסה, התורה שלהם מדברת על פרלמנטים, אבל אלה לא היו פרלמנטים שנבחרים לא רק על ידי רוב הציבור, ובוודאי לא כל הציבור, אלא על ידי אחוז קטנטן של הציבור, של האצילים בעצם, כן? וסביבותיהם. אז, והם שוב, הם לא ראו שום סתירה בזה. גם קאנט, ליברל גדול, כן, שחשב שמלך פרוסיה הוא מלך ליברלי ומולך ברשות ולא צריך שום דמוקרטיה, כן? אז ודאי שזה קדם הרבה יותר. ולאט לאט אני חושב שהבינו שכדי לקבל שלטון שהוא באמת שומר על הזכויות שלנו, אנחנו חייבים גם שכולם יבחרו כדי שיקבלו ייצוג והממשלה תעשה את מה שהם שתהיה באמת בהסכמה ותעשה את מה שהם רוצים, וגם כדי שהשלטון יתחלף, כי כפי שאנחנו יודעים, לורד אקטון סיפר לנו, כוח משחית, וכוח מוחלט, משחית באופן מוחלט. ואם יש שלטון שלא מתחלף, לא רוצה להזכיר שמות של מדינות שהשלטון כבר לא התחלף, כן, זה נוטה להשחית. ולכן, שוב, גם מהכיוון הליברלי, לא רק מהכיוון הדמוקרטי, צריך את האיחוד הזה בין ליברליזם לדמוקרטיה. כן. אבל אתה יודע, אני אגיד דבר אחד, בכל זאת על המתח ביניהם.
עוד רגע.
אוקיי.
אבל בעיניך אם כך, לא יכול להיות מצב של דיקטטור נאור ששומר על זכויות היסוד של האזרחים, מה שאולי ראו לוק, כן. והובס וקאנט.
תיאורטית זה יכול להיות. לוגית זה יכול להיות. באמת, אם יש לנו מלך פילוסוף, כן, שיהיה מחויב לשמור על כל הזכויות של הנתינים וכו'. אז אין לנו את האלמנט של שלטון בהסכמה, שאנחנו רואים את ההסכמה ניתנת שוב ושוב כל 4 שנים. אבל יש לנו מרחב ליברלי שאנחנו יכולים לשמור על הזכויות שלנו ולהיות אוטונומיים בו. שוב, תיאורטית אפשרי. מעשית, אני לא חושב.
אבל אולי באופן אוטומטי ובלי לחשוב, השתמשת במונח נתינים ולא במונח אזרחים.
או, יכול, סליחה, אפילו לא שמתי לב, אכן. כן, נכון, אבל זה באמת נתינים, כן? זאת אומרת, כן, יש לך את האוטונומיה לעשות מה שאתה רוצה, אבל בעצם האוטונומיה הזאת יכולה כל רגע להילקח ממך, נכון? כי המלך הוא מלך. ואז, במובן הליברלי הצער, אתה חופשי, אבל במובן קצת יותר רחב, והרבה אנשים, הרבה הוגים ליברליים, אפילו פרמודרנים דווקא עמדו על זה, שכל עוד תיאורטית אפשר לקחת ממך את החופש, אתה לא באמת חופשי.
אז פשיטה שאין ליברליזם בלי דמוקרטיה ואין דמוקרטיה בלי ליברליזם, אבל אתה אומר ואפילו רמזת שיש בדמוקרטיה גם סכנה לליברליזם.
נכון. ברגע שיש לנו בחירות וכל האזרחים בוחרים והממשלה מוקמת כמובן בידי רוב, הרוב בפרלמנט, כן? יש סיכוי שהרוב הזה ירצה משהו שיפגע בזכויות של המיעוט או של הפרט, כן? למשל, אם מחר בצרפת הרוב מחליט, הרוב של פרלמנט, מחליט לסגור את כל בתי הכנסת בצרפת. נגיד, כן? המיעוט היהודי...
הם החליטו שהוא לא יכול ללכת, אי אפשר ללכת עם בורקה לבית ספר.
אוקיי, בבקשה, כן? אבל נגיד, אז בורקה, אפשר להתווכח עם זה, עד כמה זה מכביד, עד כמה זה מפר את הזכות לחופש דת. אבל נגיד, אם יסגרו את כל בתי הכנסת, נראה לי שברור לנו שזה מפר את חופש הדת, את הזכות לחופש הדת של היהודים. אז הנה יש לך רוב דמוקרטי מוצק, שכופה על המיעוט היהודי משהו שמפר את זכותו. ואז השאלה היא, מה קורה במצב כזה? במצב כזה, דמוקרטיה שהיא ליברלית באמת, נבחנת על הליברליות שלה. ודמוקרטיה שהיא ליברלית באמת, לא תאפשר מצב כזה. זאת אומרת, יהיה איזשהו מעצור בפני הרוב, לכפות את רצונו על המיעוט, כך שהוא שולל את זכויותיו. אם זה חוקה, אם זה בית משפט, אם זה מגילת זכויות, אם זה בית עליון של הפרלמנט שפוסל את החוק הזה של הבית התחתון, אם זה נשיא שמטיל וטו, כל מיני שיטות שבאמת הליברליזם פיתח לעצמו, כדי שבמצב כזה הזכויות יישמרו ורצון הרוב לא יוכל להתממש.
מה זה אומר על הדמוקרטיה? שאנחנו נותנים את שמירת הדמוקרטיה בידי גופים שלא נבחרים בצורה דמוקרטית. כל שומרי הסף שלנו, נגיד,
כן.
לא נבחרים בצורה
נכון,
דמוקרטית.
נכון.
יש היום מגמה של להוציא הרבה מאוד החלטות מהידיים של הפוליטיקאים לידיים של בעלי המקצוע שלא נבחרים mm-hmm. בצורה דמוקרטית.
נכון.
מה זה אומר על הדמוקרטיה?
זה אומר שהדמוקרטיה אף פעם לא יכולה להיות טוטלית. זה לא שכל דבר ודבר ייקבע על ידי הציבור. אגב, גם אם לא היו שופטים ולא היו בתי משפט שיכולים לעצור את הפרלמנט ולא הייתה חוקה ולא היו בעלי מקצוע, עדיין לא כל דבר ודבר היה נתון לרצון האזרחים, כי הנציגים ולא האזרחים מחליטים הרבה מאוד החלטות. הרי אנחנו משלשלים פתק לקלפי פעם בארבע שנים. האם אנחנו מצביעים על כל החלטה והחלטה שהנציגים שלנו יעשו בארבע שנים, אלה ודאי שלא. אנחנו נותנים להם צ'ק פתוח, כי אנחנו סומכים על האדם הזה או על האדם הזה, ושהוא יממש את המדיניות שבשביל להצבענו, וזהו. אז אנחנו צריכים קצת, אולי, קצת להתפקח מהחלום הזה, שכל דבר במדינה נעשה על פי רצוננו. זה אף פעם לא נכון. אבל, יחד עם זה, אני גם לא רוצה להכחיש שיש פה מתח. ויש פה איזושהי אולי חוסר נעימות, שבאמת לפעמים יש סייג לרצון הרוב, כי צריך לשמור על זכויות המיעוט או זכויות הפרט. יש פה מתח, יש פה משהו שקצת מפריע לנו, אבל מה האלטרנטיבה? אין אפשרות אחרת לשמור על הזכויות שלנו, ומעבר לכך, אין אפשרות אחרת בעצם לעשות דמוקרטיה. כי שוב, הרוב באותה מידה יכול להחליט לשלול את חופש הביטוי של המיעוט. או לא לאפשר לאופוזיציה להקים מפלגות, לפסול את מפלגות האופוזיציה. האם גם זה בסדר? חייב להיות כוח, בית משפט, חוקה, שוב, כל הרשימה הזאת שמנינו קודם, שיעצור, אם זה רצון הרוב, שיעצור אותו.
הגדרת את זה בספר כנישואי נוחות.
כן,
נכון?
כן, כן, זה לא רומן לוהט, זה נישואי נוחות, והם יעילים מאוד רוב הזמן.
נחזור למונח של יזיה ברלין, חירות שלילית. מה זה חירות שלילית? ואם כך, מה זו חירות חייבת?
אוקיי. שיימו ברלין, אחד ההוגים המרכזיים של הליברליזם, של ההגות הליברלית במאה ה-20, הגדיר שני סוגי חירות. אחד זה חירות שלילית, שהיא האוטונומיה שלי, החירות שלי לעשות מה שאני רוצה. אתה אל תפריע לי, כן? אני לא הפרעתי לך, אתה אל תפריע לי, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, עד שהוא מגיע למשהו שמפריע לזולת, זה חירות שלילית. חירות חיובית היא החירות שלי או שלך לממש את הפוטנציאל שלנו, להיות המקסימום שאנחנו יכולים להיות, לממש איזשהו אידיאל בחיים שלנו, כן? וזה לאו דווקא פשוט אם אני יכול לעשות מה שאני רוצה. למה? כי למשל, אם אני, כל מה שאני רוצה לעשות זה לגלול בסלולרי שלי כל היום וכל הלילה, יבוא מישהו ויגיד שאני לא מממש את הפוטנציאל שלי כאדם. אפשר לקחת דוגמה הרבה יותר פשוטה וקונצנזואלית. אם אני מכור לסמים ומזריק הרואין כל היום, אפילו אם אני לא מת מזה, כן? אני לא מממש את עצמי כאדם. אני לא חי חיים ראויים. והחירות השלילית אומרת, החיובית אומרת, אתה צריך לשאוף למשהו חיובי, אתה צריך לממש חיים שהם יותר מתחזוקה, שהם יותר מהישרדות, שהם חיים במלוא מובן המילה.
אוקיי? אבל מי אומר לך?
או. זאת הבעיה. אנחנו יודעים שהיו בעבר ממשלות שסיפרו לאנשים מהם החיים הראויים, נכון? הממשלה הבולשביקית, המפלגה, כן? סיפרה לאנשים, החיים הראויים הם חיים של פרולטריון, חיים של שוויון בין כולנו, שאמצעי ההון מולעמים וניתנים חזרה לעם, שכל אחד עושה לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו, ושאנחנו בונים כולנו ביחד גן עדן סוציאליסטי, שבו אנחנו דנים בסובייטים, במועצות, על הצעדים הבאים. אלה החיים הראויים. ואם אתה לא רצית לחיות את החיים הראויים האלה, אז אנחנו מצטערים מאוד, אבל נצטרך להכריח אותך, כי אתה לא מבין, אתה שבוי בתודעה כוזבת, אתה לא מבין שאלה החיים הראויים. הרעיון הזה, אנחנו מקבלים אותו עוד מרוסו, כן? רוסו, שהוא כן הוגה ליברלי, אבל עם טוויסט, כן? תמיד קשה למקם את רוסו, האם הוא חלק מהנאורות, או חלק מהרומנטיקה, האם הוא ליברל, האם הוא בעצם טוטליטר, כן? לרוסו יש את הרעיון הזה של הרצון הכללי. הרצון הכללי הוא לא פשוט סך כל הרצונות של העם, או אפילו לא רצון הרוב. הרצון הכללי הוא איזשהו רצון נסתר, שהוא הרצון הראוי של הקולקטיב, כן? ואת הרצון הראוי הזה צריך לממש. ורוסו אומר, רק מימוש הרצון הראוי הזה מוציא את כולנו לחירות. ואם אתה לא רוצה לממש את הרצון הראוי הזה, אנחנו נכריח אותך להיות חופשי. כן? נכפה עליך.
חמינאי למד אצלו, לא?
בדיוק. זהו, הנה, באיראן, מה הם החיים הראויים? החיים הראויים הוא להיות מוסלמי שיעי מאמין, נכון? ואם אתה לא מוסלמי שיעי מאמין, שלא מבין שאם אתה אישה שצריך לשים בורקה, כן? ניקאב, כן? אז יש לך בעיה, ואנחנו נכריח אותך, כן? אנחנו נכריח אותך לחיות אותך, לחיות את החיים הראויים. זה מאוד פשוט, כן? אז הרעיון הזה של חירות חיובית, שמדבר אלינו וקורץ לנו, והוא נכון במובן הזה שאנחנו רוצים שאנשים יממשו את עצמם, ואנחנו רוצים שאנשים ימלאו את הפוטנציאל שלהם, ויחיו חיים ראויים. אם אנחנו מביאים את הרעיון הזה לרמת הממשלה, אנחנו מקבלים ממשל טוטליטרי. כי ברגע שהממשלה שמה לה כמטרה להביא את כולם לחיות את החיים הראויים, יש לה רעיון מסוים של החיים הראויים, ובגלל שאנחנו אינדיבידואלים מגוונים, לא כולנו חושבים שאלה החיים הראויים, ונוצרת כפייה.
בספרך, ליברליזם שורשיו עקרונותיו ומשבריו, יצא לאור במסגרת סדרה שאתה ערכת כאן במרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים.
סדרת אתגרי הדמוקרטיה.
כן, כאן באוניברסיטת רייכמן. אתה אומר שליברליזם מתפתח על ערכי הבורגנות. ועוד אתה אומר, הדגש על ערכי הבורגנות הוא משמעותי. באמת, בורגנות זו שנתפסת כשמרנית ומשעממת?
כן, באמת. ואני כתבתי את זה בכוונה, כי כל כך הרבה יורדים על הבורגנות, וכל כך הרבה מלעיזים עליה ואוהבים ללגלג עליה. אבל בסוף, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מעמד הביניים, על המעמד של הסוחרים ושל בעלי העסקים ושל היזמים. זה המעמד שהוא קודם כל לב השוק החופשי, שהוא שוק ליברלי, כן? ובית, הוא עמוד השדרה של החברה הליברלית, כן? בסוף, זה האנשים שמתפעלים את העסק, כן? ומה הם הערכים של הבורגני? אוטונומיה ומימוש עצמי ותן לי לעשות מה שאני רוצה, וכמובן שוק חופשי. כן, אלה הערכים. עכשיו, נכון, אני, ואנחנו שוב קצת חוזרים למתח הזה בין חירות שלילית לחירות חיובית. אם אני פשוט חי את חיי, מרוויח כסף, פעם בשנה חופשה בחול, מגדל את הילדים, שולח אותם לאוניברסיטה, אלה חיים שבעיני רבים, בעיני רדיקלים משני הצדדים, מהשמאל ומהימין, אלה חיים או משעממים או גרוע מזה, חיים של, של ניוון, חיים של דקדנס, חיים של ריקבון פנימי, שאתה לא עושה כלום עם החיים שלך, חוץ מנחיות וליהנות מהוגה בבית הקפה, כן? והשמאל יגיד, אנחנו צריכים לשאוף לשוויון ולמהפכה ולהילחם על חירות לכולם, והימין יגיד, אנחנו צריכים להתאגד כקולקטיב ולהגשים ערכים נעלים כגבורה בעת קרב ולידה מחדש של האומה באש ותימרות השן ורייך בן אלף שנה, כן? כל מיני דברים יפהפיים כאלה, כן? לפחות על הנייר, כן? של גבורה ושל שוויון מוחלט ושל הירואיות, כן? אבל שוב, כל הדברים היפהפיים האלה, אם אנחנו מנסים בכוח להגשים אותם, מביאים למה שאנחנו יודעים שהם מביאים, כן? ולכן, כן, הבורגנות היא בסוף הסיפור הליברלי. אנחנו יודעים את זה, זה כבר זה אפילו מרקס, כן, היה אומר, המהפכה הצרפתית היא המהפכה הבורגנית, המהפכה של המעמד הבינוני. מרקס חשב שאחרי המהפכה הבורגנית צריכה לבוא עוד מהפכה של הפרולטריון, שתביא באמת גן עדן עלי אדמות. אוקיי, נראה.
אבל זה אומר...
ראינו.
זה אומר שאין אפשרות לליברליזם לפני האיור, תקופת האיור הגדולה.
בדיוק. הליברליזם תלוי בסופו של דבר בתנאים מטריאליים, כמו כל דבר אחר בעולם, נכון? ולכן נגיד, למרות ש...
ופה אתה כן הולך אחרי
מרקס. לא, כן. בכמה דברים הוא כן צדק. לכן, למרות שלוק, למשל, שוב, יכל... לדבר, לכתוב, להגות את הערכים הליברליים כבר במאה ה-17, 1689, יוצא הספר המפורסם שלו, שתי מחסכתאות על הממשל. הוא יכל לכתוב את כל הדברים האלה אז, אבל אנחנו לפני המהפכה התעשייתית, לפני האיור, אנחנו לפני השכלה, חוק שלטון, חוק חינוך חובה והשכלה פופולרית לכולם, הליברליזם לא באמת יכול להתממש בתנאים האלה כפי שאנחנו מכירים אותו היום. כן, כן, שוב, יכולים להיות מלאכים שהם קצת יותר טובים, קצת או פחות טובים. אבל נכון, צריך את האיור ואת המהפכה התעשייתית ואת החינוך שניתן לכולם ואת הדמוקרטיזציה של החינוך ושל העבודה וכדי שהדברים האלה יתגשמו.
אבל אני רוצה רגע לחזור לבורגנות, כי במקום אחר בספר אתה בעצם תולה את משבר הליברליזם בתודעת שמאל בורגני משכיל וחילוני.
אני תולה את המשבר בזה? אני אגיד מה אני חושב. היתרון של הליברליזם זה שהוא נותן לנו את המרחב להגשים את עצמנו בעצמנו, להיות מה שאנחנו רוצים, להיות באוטונומיה, גם אם אנחנו רוצים כל היום לגלול בטלפון, זה מה שאנחנו עושים. גם אם אנחנו משיגים הר של הרואין ומזריקים לעצמנו כל היום, זה מה שאנחנו עושים. הליברליזם נותן חופש לזה. כן, שוב, במסגרת החוק, לא משנה, כן? החיסרון הוא שהוא באמת לא נותן לנו את האידיאלים הגבוהים האלה כמשהו שאנחנו חייבים לשאוף אליהם. הוא נותן לנו להתנוון אם אנחנו רק רוצים להתנוון. הממשלה לא מספרת לנו סיפור על כך שאנחנו הגזע העליון, או אנחנו כולנו פרולטרים, או אנחנו כולנו מוסלמים שיעים שצועדים לקראת ביאתו של המהדי, של החליף ה-12, whatever, כן? נכון, אין לנו את הסיפורים האלה, ובמובן הזה הליברליזם הוא קצת משעמם. הוא קצת פרוצדורלי, הוא קצת הסדרי, הוא לא סיפורי, הוא לא נרטיבי, והמשבר של הליברליזם לדעתי נובע גם מזה, נובע מאיזושהי התנוונות ושעמום, ומכך שבשביל הרבה אנשים, החיים האלה ללא המטרה הגבוהה, לא מספקים.
אתה בעצם אומר שהמשבר נובע מההצלחה הגדולה.
בדיוק, ממש ככה. לדעתי, משבר הליברליזם נובע לא מכישלון הליברליזם, אלא מהצלחתו. זאת אומרת, אנחנו מאז שנות ה-90, בעולם שבו בעצם הליברליזם הוא המשחק היחיד בעיר, כן? ברית המועצות קרסה, אין אידיאולוגיה גדולה שאומרת לנו שצריך לבסס חברה על תפיסה אחרת. לא על תפיסה של זכויות וחופש שוויון, כן? אלא על... כן.
פוקויאמה.
כן, בדיוק. אני מסכים עם פוקויאמה, אגב. אני מסכים איתו. כן, זה קץ ההיסטוריה במובן הזה, שלא, אין אידיאולוגיה. גם היום, עם כל משבר הליברליזם שאנחנו נמצאים בו, האם יש אידיאולוגיה אחרת שמספרת לנו כיצד לחיות חיים ראויים? לא. יש לך את הפופוליזם שהולך קצת יותר ללאומיות ולאתניות וקצת מין שמרנות או ריאקציה כזאת, ויש לך מצד שני את הזהותנות השמאל רדיקלית שמדברת על הקבוצות. כן? זה אין שום דבר שדומה אפילו למרקסיזם או לפשיזם שהיו אידיאולוגיות רציניות, מורכבות, עשירות, עסיסיות, אין שום דבר כזה. אבל כאשר אנחנו בעולם שכבר 30 שנה נשלט על ידי הגמוניה ליברלית מוחלטת. ההצלחה הזאת של הליברליזם מחרסמת בכל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו ולא נותנת לנו סיפור אלטרנטיבי. היא מערערת קבוצות, קולקטיבים, לאומיות, היא מביאה אותנו לעולם שהוא קצת פוסט-לאומי. היא מחלנת, היא מערערת דתות, היא מערערת מסורות. כי כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, נכון? והרבה אנשים לא רוצים להישאר במסורת שהם היו בה, או כן, הם מקבלים מסר שהם צריכים ללכת את הדרך שלהם. ואז אנחנו מתעוררים למצב שבשביל הרבה אנשים הוא מצב קצת חרדתי, לא נוח, מלחיץ, שאין לי סיפור, אין לי זהות, מי אני?
אז ואני... אתה באמת מדגיש מצד שני לליברליזם את הלאומיות.
אז אני חושב שהליברליזם צריך משהו שישלים אותו מהכיוון השני. זה יכול להיות לאומיות, זה יכול להיות מסורת דתית, זה יכול להיות קהילה, זה יכול להיות איזשהו סיפור שהקולקטיב יספר לעצמו שנותן למרחב הליברלי את הכיוון, את התנופה.
כלומר, אתה אומר, אותה תפיסה של אחווה וסולידריות המאפיינת בני מדינת הלאום המודרנית.
כן.
כלומר, הם צריכים, אנחנו צריכים, סיפור כלשהו. לא נכון. מספיק לנו סתם האוטונומיה שלנו.
נכון. והלאומיות זה סיפור מצוין. אתה יודע למה זה סיפור מצוין? כי זה סיפור שמצד אחד נותן לנו נרטיב של מאיפה הגבנו ולאן אנחנו הולכים, נכון, המדינה נוסדה כך וכך, על עקרונות כך וכך, ואנחנו מגנים עליה, מפתחים אותה, אנחנו רוצים שתהיה פה חברת מופת אולי, אנחנו רוצים, כן, זה מין סיפור כזה, כן? שבסוף דורש מכל אחד מאיתנו מעט מאוד. לא מספרים לך איך להתלבש, ומה לאכול, וכן, איזה חגים לחגוג, למעט אירועים יוצאי דופן, כן? יש לך את רוב האוטונומיה שלך נשארת בידך, אבל משהו מחבר אותך לקולקטיב שסביבך.
איזושהי זהות.
נכון.
כי אם שואלים אותך מי אתה, או מה אתה, אותי שואלים, אני אומר, אני ישראלי.
נכון. אני יכול להגיד, אני ישראלי, אני יהודי, אני איטלקי, אני אנגלי. ואני חי פה במדינה הזאת, ומשתדל לתרום ומפתח אותה.
גם בדמוקרטיה הליברלית יש כפייה, כפי שאנחנו יודעים, ואתה מביא כדוגמה את חובת חגירת חגורת הביטחון במכונית.
כן.
אז מה ההצדקה לכפייה הזאת? אני אגיד לאן אני חותר. אם אתה מחייב אותי להתחסן,
כן.
אז אני אומר, אוקיי, יש מצב של חיסון עדר, אם אני לא אתחסן ואתה לא אתחסן, אנחנו פוגעים בחיסון הכללי.
נכון.
ואז אני רואה הצדקה לחייב אותי להתחסן. אבל מה אכפת לך אם אני רוצה לדפוק את הראש בשמשה?
תשמע, קודם כל אפשר לתת כל מיני תירוצים על כך שזה יעלה לי, הביטוח בריאות של כולנו יעלה, או המיסי הבריאות, כי אתה תופס מיטה בחדר מיון. אפשר להגיע לשם, כן? אבל אני לא, אבל אפילו בוא לא נגיע לשם. תראה, המגבלות שהמדינה הליברלית שמה על החופש שלנו נתונות לדיאלוג מתמיד. קודם כל, אנחנו אף פעם לא נהיה חופשיים לחלוטין. תמיד לא נוכל לרצוח, לא נוכל לגנוב, לא נוכל לאנוס, נכון? זה פשיטה, נכון? עכשיו, המדינה גם תתערב בכל מיני דברים נוספים, ועל הדברים האלה אני רוצה להגיד, יש דיאלוג מתמיד, יש איזשהו שיח תמידי על מה, עד איפה המדינה יכולה להתערב. העיקרון אבל, חייב להיות זה. המדינה לא מנסה לדחוף אותי לכיוון מסוים של חיים ראויים. המדינה לא תגיד לי, כן, שאני חייב להיות תלמיד ישיבה, או שאני חייב להיות איש עסקים, או שאני חייב להיות מפורסם, כן? זה המדינה לא תעשה. המדינה כן תיצור את התנאים שבהם כל אחד יוכל לממש את האוטונומיה שלו, ואולי גם להגשים איזשהו פוטנציאל שיש לו או לה. במובן הזה, וכאן מתנהל השיח, כן חגורת בטיחות או לא. פעם היה חובה לשים קסדה שנוסעים על אופניים, היום זה לא חובה כפי שאנחנו יודעים. למה גדעון סער כשר הפנים שינה את זה? כן, אני במקרה זוכר. כן? האם זה טוב או רע? על זה אנחנו מתדיינים. עכשיו אגב, גם במדינות שונות, יש גם רשימות שונות של זכויות. אנחנו יודעים שארצות הברית, יש לה את ה-Second Amendment, עם הזכות המקודשת לשאת נשק, כן? זה זכות שאמריקאים...
הרבה פרשנות מסוימת.
נכון, אוקיי. אבל הרבה אמריקאים בטוחים שזאת זכותם, והם ילחמו עליה, כן? זה, בלי זה, חייהם אינם חופשיים באמת. אוקיי. חברות שונות מנהלות רשימות שונות של זכויות יסוד. בסדר, זה גם בסדר, זה גם משהו שאנחנו מנהלים עליו דיון כל הזמן.
אנחנו חווים את נסיגת הדמוקרטיה. במידה רבה גם נסיגת הליברליזם ועליית הפופוליזם. למה?
אז זה חלק ממשבר הליברליזם. אני חושב שאנשים...
אולי תגדיר קודם פופוליזם.
אוקיי. בואו נגדיר פופוליזם בצורה הזאת. פוליטיקה כרגיל. מהי פוליטיקה? כן, בואו נחשוב מהי פוליטיקה. פוליטיקה, אני מעוניין להגדיר אותה כמרחב שבה קבוצות שונות של אזרחים, שבו קבוצות שונות של אזרחים נפגשת כדי לנהל דיון לגיטימי על חלוקה של משאבים וכוח. נכון? מפלגות שונות שמייצגות קבוצות שונות של אזרחים נפגשת בפרלמנט, מנהלים דיון, כן? תקציבים לפה ולפה, הצבא ככה או ככה. פופוליסט רואה פוליטיקה אחרת. המנהיג הפופוליסטי מנסה לספר סיפור שעל פיו הפוליטיקה היא לא אותו מרחב שבו מתנהל דיון לגיטימי, אלא היא המרחב שבו קבוצות שאינן חלק מהעם מנצות לקחת מהעם כוח ומשאבים באופן בלתי לגיטימי. המנהיג הפופוליסטי מייצג את העם האמיתי, רק לו מגיע כוח ומשאבים, ובפרלמנט, או אפילו מחוץ לפרלמנט, הוא פוגש קבוצות שונות שמנסות לקחת כוח ומשאבים באופן לא לגיטימי. בתי המשפט, המפלגות האחרות, המהגרים, האיחוד האירופי, הקוסמופוליטים, כן? כל מיני קבוצות שהוא יזהה אותם כנוכריות לעם האמיתי שהוא מייצג אותו, ושמעוניינות לקחת את הכוח מהעם האמיתי. נכון? הרי זה מה שאנחנו שומעים כל הזמן. השופטים לוקחים את הכוח של העם, לא נותנים לממשלה לעבוד ולבצע את רצון הרוב, כי הם החליטו, כן, או היועמשית, או, כן, או במדינות שיש יש בעיה של מהגרים, או הרבה מהגרים. המהגרים לוקחים לנו את העבודות, לוקחים לנו את המשאבים, כן? ומי אוהב את המהגרים? השמאלנים, המנותקים, הליברלים, הקוסמופוליטים, החסרי השורשים. הם בעד מהגרים, כי הם רוצים לדלל את הזהות שלנו.
הדיפ סטייט.
הדיפ סטייט, או, בבקשה, כן? אז זה תמיד...
אתה מפחיד אותי, כי אנחנו בשנת בחירות, ובעצם אם אני הולך חצי צעד נוסף למה שאמרת, העם לא יכול להפסיד בבחירות.
בדיוק.
ואם אני העם...
נכון. אם המנהיג הפופוליסטי לא יכול להודות שהוא הפסיד בבחירות, כי העם לא יכול להפסיד, בדיוק. אז אם התוצאות של הבחירות מראות שלכאורה הוא הפסיד, ודאי היה שם איזושהי רמיה. כן? ודאי קבוצות שאינן העם מנסות באופן לא לגיטימי להטות את הבחירות. כן? הערבים נוערים אל הקלפי. כן? הם מנסים לנצח את העם, כן? והם לא חלק מהעם לכאורה. כן? שוב, ויש פה טריק קטן שנעשה, כי הערבים הם אזרחי מדינת ישראל, ובוודאי בעלי זכות בחירה לגיטימית בפוליטיקה של חלוקת ההון והמשאבים, כן? והכוח, כן? הם כן לגיטימיים, אבל יש פה טריק שעושים, הם לא חלק מהעם, כי הם לא יהודים, כן? למשל, דוגמה, או דוגמה פשוטה עם טראמפ, כן? מישהו זייף את הבחירות, כי לא יכול להיות שאני אפסיד. ואז יש לנו גם 6 בינואר, כן? ונכון, זה מאוד מפחיד.
וכשטראמפ אומר שללא נתניהו, מדינת ישראל לא הייתה שורדת, זה ביטוי לפופוליזם?
האמת, אני לא יודע. אני לא יודע מה היחסים המיוחדים בין טראמפ לביבי. ברור שביבי שווה את ליבו של טראמפ, וטראמפ מאוד אוהב את נתניהו. אבל באמת, it's anyone's guess. מה, איך זה קרה?
לא איך זה קרה. אבל האם ברגע זה, זה הופך את זה לפופוליזם מבחינה זאת?
אני לא חושב. אני חושב, טראמפ עובד בשביל ביבי, ולמען הקמפיין הבחירות של ביבי, זה נכון. האם נתניהו עצמו היום הוא מנהיג פופוליסטי, כן? אבל המחמאות האלה הם לאו דווקא פופוליסטיות.
מה בין ליברליזם לפוליטיקה של זהויות ולזהותנות.
אז אני אגיד, אני אקח צעד אחורה ואגיד, צריך לשים לב שכל יריב של הליברליזם היום, המתמודדים מול הליברליזם באותו משבר של הליברליזם שאנחנו מדברים עליו, כולם מציעים זהות. כולם מציעים למצביעים שלהם, למי שהם רוצים לסחוף אחריהם זהות. הפופוליסט אומר לאלקטורט שלו, אני אגן על הזהות שלכם. אני אגן לכם על הזהות היהודית, או על הזהות ההונגרית, או על הזהות האמריקאית, האמיתית, האותנטית, הגרייט אגן, כן? אני יחזיר את המדינה שלנו לזהות האמיתית שלה, ועל את העם שלנו לזהות וכו'. מצד שמאל, יש לנו זהותנות רדיקלית. שמאל רדיקלי שהוא הרבה פעמים אנטי-ליברלי, אגב, במוצהר, כן? הרבה פעמים האנשים האלה יגידו, אנחנו לא ליברלים, אנחנו אנטי-ליברלים. למה? כי הליברליזם הוא מערבי, והוא נוצרי, והוא לבן, והוא קולוניאליסטי, והוא קפיטליסטי, כל הדברים הרעים. ואנחנו, יש לנו את הזהות שלנו, אנחנו אינדיג'נס, או אנחנו שחורים, או אנחנו להטבים, או אנחנו נשים, פמיניזם רדיקלי שכזה, כן? ואנחנו לא רוצים שום חלק בהסדר שלכם. עכשיו, צריך להגיד, הפופוליזם הרבה יותר פופולרי, ובעל הרבה יותר כוח, מאשר הזהותנות מצד שמאל.
אבל רגע, עוד נגיד על הזהותנות, זאת אומרת שאני לא אדם שצבעו שחור. אני שחור.
בדיוק. וזה הטוויסט מהלוגיקה הליברלית ללוגיקה לא ליברלית. כי מה הליברליזם אומר? כל אדם הוא קודם כל אדם. יהודי הוא אדם יותר מאשר הוא יהודי, ולכן הוא שווה לכולם. שחור, אותו דבר. הומו, סיני, לא משנה מה, כן? כולם קודם כל בני אדם. אישה, בדיוק, כן, כן. Feminism is the radical idea that women are people, נכון? נשים הם בני אדם. וקודם כל מגיעות להם את כל הזכויות, כמו של כל אחד אחר. זכות הצבעה, זכות בחירה, חופש דת, הכל. אומרת הזהותנות, לא. אנחנו לא מסכימים להיגיון הזה. אנחנו לא רוצים שתפשיטו אותנו מהזהות הכי פנימית שלנו, שהיא לא אנושית, אלא הקבוצה שלנו. שחורה, indigenous, לא משנה, כן? אנחנו זה קודם כל, ולכן אנחנו רוצים, אנחנו עומדים על זכות הקבוצה שלנו להגדיר את עצמה ככה, ולקבל כל מיני פריבילגיות בתוך הסדר הליברלי, שמותר, שהסדר הליברלי צריך לתת לנו כדי לא למחוק את הזהות שלנו. כן? מכל מיני פריבילגיות דתיות, ועד כאילו, נגיד שימוש בסמים, כי זה המורשת התרבותית הילידית שלנו, ועד מה שאנחנו רואים אצלנו, שהחרדים בעצם אומרים, כן, אנחנו בשם הזהות שלנו, תיתנו לנו כך וכך וכך.
אני רוצה לעבור למחקר אחר שלך. הוא מביא אותי לשאלה של הרב תרבותיות. המחקר שנקרא מנגנוני שליטה בחברה החרדית,
כן.
מחקר שעשית שוב עבור מרכז רובינשטיין.
נכון. זה נייר עמדה שיצא.
ועבור עמותת הלל גם.
נכון, בדיוק. עמותת הלל יוצאים בשאלה, ומרכז רובינשטיין, ביקשו את המחקר הזה, וזה לא רק אני, זה צוות של חוקרים שאני עמדתי בראשו, וערכנו את המחקר הזה, שבעצם מדבר על מנגנוני שליטה בחברה החרדית, במובן הזה שהחברה החרדית כמובן מנסה לשמר את בניה ובנותיה אצלה, כמו כל חברה, זה בסדר גמור, אבל יש להם מנגנוני שליטה שלא רק שהם רומסים את זכויות הפרט וחירויות הפרט של בניה ובנותיה בצורה שהיא מוגזמת, כן, בצורה חריפה, אלא שמדינת ישראל אפילו משתפת עם זה פעולה, כן? ומאפשרת לחברה החרדית לא רק לעשות את זה, אלא גם לקבל את האמצעים כדי לעשות את זה עוד יותר טוב.
אתה מתאר שם שלושה מנגנוני שליטה של החברה, של המנהיגות החרדית על הציבור שלהם.
כן.
אתה רוצה לתאר לנו?
כן. בדוח אנחנו מדברים על שלושה מנגנונים ספציפיים, על כל סיפור הטלפונים הכשרים, הסלולרי הכשר, על לשכות הרווחה בערים החרדיות, ועל מסלולים מיוחדים לחרדים בצהל. אוקיי? אלה לא מנגנוני השליטה היחידים, ממש לא. כן? כל מערכת החינוך החרדית היא מנגנון שליטה אחד גדול, שאנחנו יודעים שהיא מחולקת על פי מפתח מפלגתי וכל מיני. אבל אלה מה שבדקנו. ומה שראינו זה ששוב ושוב המדינה נותנת את הכוח והאמצעים לחברה החרדית לדכא את הזכויות של בניה ובנותיה. למשל, טלפונים מקשרים. יש ועדת רבנים, שנקראת ועדת הרבנים לענייני תקשורת, שנשלטת על ידי חסידות גור, גוף פרטי לחלוטין, שצבר כוח עצום, ושמחליט בשביל החרדים, מי שרוצה טלפון כשר, ואתה חייב שיהיה לך טלפון כשר, למשל כדי לרשום את הבן שלך, את הבת שלך לבית ספר, או לגן, או להתקבל לעבודה, אתה לא יכול בלי טלפון כשר, הם מחליטים בשבילך מה יהיה סוג הטלפון, מה יהיה סוג הסים, איזה מספר תקבל, איזה רצף של מספרים אתה תקבל, שהם ידעו שזה אתה, כן? ואיזה שיחות, איזה מספרים יוכלו להתקשר אליך, ואיזה מספרים לא יוכלו להתקשר אליך. זאת אומרת, הם שולטים על מי שאתה יכול להתקשר אליו, כן? זאת אומרת, זה גוף פרטי עם המון המון כוח, כן? ועכשיו, לא רק שהמדינה לא מפרקת את הגוף הזה ומאפשרת לחרדים להתנייד עם המספרים שלהם או לקבל כל מספר שהוא, להחזיק טלפון כשר אם הם רוצים, אבל גם להחזיק טלפון אחר אם הם רוצים, כן?
חרדים אומרים שיש להם טלפון כשר וטלפון להתקשר.
זה בדיוק, נכון. להמון חרדים יש שני טלפונים, אבל הם עדיין צריכים את הטלפון הכשר הזה, ששוב, מוגבל בכל מיני בחינות. והמדינה עוזרת לזה. והמדינה לא רק שלא מבטלת, זה עוזרת לזה. זה א', עוד מנגנון, לשכות הרווחה בערים החרדיות. עכשיו, לשכות הרווחה בערים החרדיות מתופעלות על ידי עובדי, עובדות סוציאליות חרדים ומנהלים חרדים, שזה בסדר גמור, כמובן, זה חלק מהאוכלוסייה שם. אבל מה שאנחנו מראים בדוח זה שהחבר'ה האלה מקבלים הוראות בעצם מהרבנים, מהסקנים, מראש העיר חרדי, כן? ונתונים ללחצים שונים שהם נענים להם, כדי להטות כל מיני מקרים שבאים לפתחם. והדבר הזה מובהק במקרים של גירושין. במקרים של גירושין, כאשר אחד הצדדים הופך להיות פחות חרדי, או אולי אפילו חילוני, העובדות הסוציאליות בלשכות הרווחה בעצם הרבה פעמים, כמובן אני מכליל, זה לא תמיד, אבל כן יש פעמים, שמאיימות על, על אחד מבני הזוג, על הזוג, בן הזוג שיוצא בשאלה, שהוא לא יוכל לראות את הילד שלו, כן? אם הוא לא עושה כך וכך. ולפעמים גם מפרידים בין הורה לילדו, כאשר הילד נשאר רק עם אותו הורה שלא עזב את החברה החרדית, וההורה השני לא יכול לראות את הילד שלו. שזה כמובן בניגוד לכל מחקר שמדבר על כך שבמקרה של גירושין, הבריאות הנפשית של הילד תלויה בזה שהוא יוכל לראות את שני ההורים, שישמר קשר טוב עם שני ההורים. אז יש פה משהו שהוא בניגוד לאינטרס של הילד, אולי אפילו בניגוד לאינטרס של כל המשפחה, רק כדי לשמר את החברה החרדית. זה מנגנון שליטה שהמדינה יודעת עליו ומסייעת לו.
אני רוצה לחזור לשאלה של הרב תרבותיות, כי בעצם אתה מעמיד במחקר את הדילמה בין הזכות לאוטונומיה תרבותית לאוטונומיה של היחיד.
נכון. אז
למה לי כליברל רב תרבותי זה אכפת?
אוקיי, מצוין. למה בכלל לליברל להיות רב תרבותי? הליברליזם לא התחיל בתור רב תרבותיות, כן? הליברליזם התחיל בתור מנגנון לשמור על הזכויות האינדיבידואליות שלך. אבל ככל שעבר הזמן, הלכנו והבנו כמה דברים. ראשית, שיש בעולם קבוצות שרוצות לשמר את הזהות הקולקטיבית שלהן. ואנחנו, חלק מהליברליזם זה גם סובלנות. זה גם סובלנות לגיוון. ואנחנו אומרים, אם אתם רוצים, למה שנפריע לכם? כן? אנחנו לא רוצים לפרק קבוצות כאלה. א', אנחנו גם חושבים שגיוון זה דבר טוב לכולם, זה עושר תרבותי. הקבוצות האלה גם עונות על השאלות המעניינות של החיים, מה הם חיים ראויים וכולי, באופן אחר מאיתנו, ואנחנו הולכים ללמוד מזה, זה טוב לנו, כן? אבל מעבר לכל זה, יש איזושהי הבנה שהאדם בסופו של דבר הוא יצור חברתי. ועד כמה שאני אוטונומי בעצמי, הרבה פעמים אני לא יכול לממש את עצמי, אני לא יכול להגיע למטרות גדולות יותר מהחיים הפרטיים שלי, אם אני לא חלק מקהילה. אני אפילו לפעמים לא יכול לממש את האוטונומיה שלי עצמי, אם אני לא יכול לנסח לעצמי מה משמעותי ומה לא משמעותי, מה ראוי ומה לא ראוי. ואת הניסוחים האלה אני הרבה פעמים מקבל מהקהילה שסביבי. אז אם אני כמדינה הורס קהילות, או לא נותן לקהילות כאלה להתקיים, אני גם גוזל לאינדיבידואלים בהם את היכולת לממש את עצמם, אפילו, או אפילו להיות אוטונומיים באופן מלא. אז אני רוצה להיות רב תרבותי, כן? אני רוצה שיהיו קהילות. אבל יש גבולות. והגבולות האלה, אני אתן שני דוגמאות לגבולות האלה, אוקיי? קודם כל, אני רוצה שכל אחד שלא רוצה להיות בקהילה, כן? יוכל לצאת מהקהילה. כן? קודם כל, זכות היציאה. זאת אומרת, ההישארות בקהילת המיעוט, הלא כל כך ליברלית, שהליברליזם הכללי יותר סובלני כלפיה, מותנית בכך שאנשים רוצים להישאר בה. ובית, גם בתוך הקהילה עצמה, אני רוצה שאנשים יבחרו לעשות את אותם מעשים שהם מוזרים בעיניי, או לפעמים אנטי-ליברליים בעיניי. למשל, אני אתן דוגמה. בנובמבר האחרון התפרסם שבחסידות מסוימת, היה כנס חירום, כי אנשים שם, או חלק מהאנשים שם, מסרבות לגלח את ראשן. בחלק מחסידויות הונגריה, נהוג שהאישה מגלחת את הראש, שיער באישה ערווה, היום ונורא, כן? זה פריצות וכולי, כן? אנחנו כליברלים, זה מזעזע אותנו, כל המחשבה ששיער הוא משהו מיני, או רע, או טמא, או מטורף לחלוטין. אבל אנחנו סובלניים כלפי הקבוצה הזאת, החסידות הזאת. ואם הם ככה רוצים לחיות, בסדר שיחיו. מה מסתבר? אותן נשים לא רוצות לחיות ככה. לא רוצות לגלח את ראשן. ובמקרה הזה, המדינה צריכה להתערב ולהבהיר לאותם רבנים או אותם גברים שהם לא יכולים להכריח את הנשים שלהם לגלח את ראשן.
לא, אבל אז לבן שלך אולי לא יהיה שידוך.
נכון, אוקיי. אבל אז זה עניין שהקהילה הזאת תצטרך ללבן בינה לבין עצמה. אבל לא יכולה להיות כפייה של פעולה כזאת אנטי-ליברלית על אנשים.
נראה, אני קצת, יש לי פה איזו אכזבה אישית, כי לפני הרבה שנים הייתה לי תקווה שאנשים החרדיות תהיינה אלה שתובלנה את ה...
כן.
תהיינה נוסעות דגל המהפכה.
כן.
בשנים האחרונות אני בקשר עם ארגון של נשים חרדיות. אני נפגש אתם כל שנה, ואנשים האלה כולן בעמדות ניהול, בדרג בינוני ומעלה, והן מאמינות שכך צריך להיות. שהן צריכות לעבוד, ושהבעל יושב וילמד או לא ילמד, אבל יושב בישיבה. ואני שואל את עצמי, מי שם אותי לומר להן, איך לחיות את חייהן?
אם הן משוכנעות שכך צריך, וזה מה שהן רוצות, בסדר גמור. בכמה תנאים. א', אם יום אחד הם ישנו את דעתן, צריכה להיות להם זכות לפעול אחרת ואף לצאת מהחברה החרדית. וב', אנחנו לא חייבים לממן את זה. כן?
תגיד, לא הלכנו רחוק מדי? היום יש אנשים שטובעים את הוריהם על כך שהם לא לימדו אותם לימודי ליבה, ובכך פגעו ביכולתם להסתכר וכו'.
לא, אני חושב, אם אתה מתכוון ספציפית עם החברה החרדית,
כן.
ודאי שאנחנו רחוק מדי. יש היום אוטונומיה חרדית שעושה ככל העולה על ראשה, כן? על רוחה, שמדכאת זכויות פרט וחירויות פרט של בניה ובנותיה, שגם מתקיפה אנשים אחרים שמגיעים במקרה לבני ברק, כן? לאזורים ש... זה משהו מטורף לחלוטין, ובוודאי שצריך לפרק את המבנה הזה של האוטונומיה החרדית. החברה החרדית יכולה להישאר חברה חרדית, אבל... התקציבים צריכים להיחתך באופן חד, הם צריכים לממן את עצמם, ולא יכול להיות שלא יהיה חוק וסדר, כן? ממש ענייני, פשוט העניינים בסיסיים של שלטון החוק באזורים החרדיים. אגב, כאשר אין שלטון חוק באזורים החרדיים, זה לרעת החרדים. כי יש לנו אז אסון מירון, ויש לנו את אסון הבמות בקרלין שנופלות, כי אין פיקוח, ויש התפרצויות של חצבת, ויש פה אותנים חרדים, פעוטונים לא חוקיים שפעוטות מתים בהם. ברגע שאין חוק, יש אנרכיה, וכשיש אנרכיה, זה עולה בחיי אדם.
נלך קצת לפוליטיקה.
קדימה.
בספר אתה מציג ניתוח מעניין למניעי אופן ההצבעה של יהודים מזרחים. אתה אומר שהם נמנעים מהצבעה לשמאל, לא מפני, אני מצטט עכשיו, לא מפני כעסם על אפליית העבר, או דאגתם לצדק חלוקתי. הם מצביעים ליכוד או שס, כדי לבצר את זהותם.
נכון מאוד.
תסביר לנו את זה.
ובאמת, זה משהו שכל כך הרבה אנשי שמאל, ואני איש שמאל בעצמי, כל כך הרבה אנשי שמאל לא מבינים. כל המחשבה הזאת, שאם נעמיד בראש המפלגה שלנו מזרחי, או אדם... כן,
היה לנו.
היה, וזה לא עובד, זה אף פעם לא עובד. למה? כי זה, הסיפור הוא לא ייצוג, השמאל חושב על ייצוג, כן? אבל זה לא ייצוג, זה אופי של תנועה, וזה הקשר של התנועה כולה למסורת. עכשיו, באופן מסורתי, באופן היסטורי, תנועות שמאל הן תנועות יותר חילוניות, פחות מסורתיות. זה בכל העולם, זה מהמהפכה הצרפתית. ולכן, מבחינת אנשים שהם מסורתיים, והם רוצים לשמור על הזהות המסורתית שלהם, באופן טבעי, לא תמיד, לא כולם, אבל באופן טבעי, הם ילכו לתנועות יותר מסורתיות. ש"ס, הליכוד, כן? הימין באופן כללי. ככה זה, כן? לכן זה גם לא מקרה שהחרדים נמצאים עם הליכוד ולא עם העבודה, שבסופו של דבר הם שיחקו את המשחק הזה של לשון המוזניים כמה שהם היו יכולים, אבל ברגע האמת הם תמיד יעדיפו ללכת עם הימין. כי הימין הוא יותר מסורתי ויותר שמרן, והם יותר מסורתיים ושמרנים.
אני שוב חוזר לספר, ואת אומר שהאג'נדה של מרץ ועבודה, מן הסתם ביתר סט עכשיו שנתאחדו לדמוקרטים, האג'נדה הזו היא שמאלנית פרוגרסיבית, מלבד הערכה הפוליטית שלך, שמפלגה כזו לא תזכה ביותר מדי מנדטים, אתה גם אומר שהיא מייצגת, וכאן אני מצטט, שמייצגת אוכלוסייה שאינה חרדה לזהותה היהודית, לא מבחינה לאומית ולא מבחינה מסורתית, וזאת אם מפני שלחבריה יש מספיק אמצעים לטפח בעצמם גרסה שלה, ואם מפני שמתוך תפיסה עצמית אינדיבידואליסטית, הזהות הזאת אינה חשובה בעיניהם.
נכון.
אז מה? צדק נתניהו שלחש לרב כדורי, השמאל שכחו מה זה להיות יהודי?
אני לא רוצה להגיד דבר כזה. אני כן אמר אבל. דיברנו על המשבר הליברליזם כמשבר זהות. בשביל הרבה אנשים יש חרדה שהזהות שלהם מתשתשת, מדלדלת, מתפוררת. אבל יש אנשים שאין להם את החרדה הזאת. יש אנשים שזהות קוסמופוליטית, או קצת בלתי מסורתית, או אפילו, או פוסט-לאומית, מתאימה להם בול, כן? לא שאני טוען שכל השמאל הוא פוסט-לאומי או פוסט-מסורתי, אבל יש אנשים שזה מתאים להם, שהם רואים את עצמם כאזרחי העולם, אזרחי העולם הגדול, וכקוסמופוליטים, קוסמופוליטים זה מחמאה בשבילהם, כן? עכשיו, האנשים האלה הם מיעוט, הם לא הרוב, ברוב החברות המערביות, כן? אבל כמובן שזה לגיטימי לגמרי, ואלה האנשים בדרך כלל שיצביעו למפלגות האלה, היותר משמאל, היותר השמאל, ושמאל גם באופן מסורתי, הוא אוניברסליסטי, כן? 100%, זה בסדר גמור. אם לאנשים האלה כן יש צורך, וזה אני חוזר לציטוט שציטטת, באיזשהו קשר עם המסורת, הם גם יכולים הרבה פעמים להפוך את זה לפרויקט אישי שלהם, וללכת ללמוד בבית מדרש פלורליסטי, או ללכת לאיזושהי תנועת New Age יהודית. וכמובן, אין לזה שום בעיה, אבל הם לא מוטרדים מכך שהמסורת תחמוק להם בין האצבעות. כן? יש להם את האמצעים לדאוג לזה, והרבה פעמים זה גם לא מטריד אותם באופן כללי.
טוב, אנחנו כבר מזמן עברנו את הזמן שלנו, אבל אני לא יכול לתת לך ללכת לפני שאני אשאל אותך לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
אז אני רוצה ממש להדגיש את הנקודה האחרונה, או משהו שקשור לנקודה האחרונה. רוב האנשים בישראל ובכלל זקוקים לזהות. זקוקים לסיפור. מי הם? מאיפה הם באו? לאן הם הולכים? מי זה הקולקטיב שזה איתם? כן? לא כולם זקוקים לזה. אבל רוב האנשים זקוקים לזה ממש כצורך אנושי בסיסי, כמו מין, כמו אוכל, כן? צריך להבין את זה. הרבה פעמים השמאל לא כל כך מבין את זה. האנשים האלה לא יוותרו על הזהות שלהם. אף במחיר חיים במדינה שהיא לא דמוקרטית. הרבה אנשים, אם תציע להם מדינה יהודית ולא דמוקרטית, או דמוקרטית ולא יהודים, הם ייקחו את היהודית ולא דמוקרטית. ולכן מה שאנחנו צריכים תמיד לעשות, זה לא לאיים על הזהות היהודית, ואף להציע זהות יהודית שמשתלבת עם דמוקרטיה. האם יש ביהדות גזענות ואנטי-ליברליזם? יש, אבל יש ביהדות גם את שורשי הליברליזם, כפי שאני מנסה להראות בספר שלי. ואת זה אנחנו צריכים להדגיש, ולהראות שאין צורך לפחד שהליברליזם ימוסס את הזהות שחשובה לכל כך הרבה אנשים.
תודה רבה לך, דוקטור תומר פרסיקו.
תודה רבה.
תודה שהתארחת בעסקי דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות. חלקת איתנו באמת את הידע הנרחב שלך ואת התובנות. אני רוצה להודות גם לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין לעסקטים שלנו, לפודקאסטים, בכל האפליקציות האפשריות. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב ובאתר המכון לחירות ואחריות. שימרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.
תודה רבה.
תודה.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.